שבוע הבא למגרש באותה אישה. אני צריך להקדים, ויותר צריך בעצם למסקנה הסופית של הסוגיה, כמו שנמסק בהלכה, שלהלכה יש שלושה פעמים שבהם העדים צריכים לקרוא את הגט. פעם ראשונה, העדים צריכים לקרוא את הגט לפני שהם חותמים על הגט. הם צריכים לקרוא על מה הם חותמים. פעם שנייה, העדים צריכים לחתום על הגט לפני שהבעל מוסר את הגט לידיה של האישה. לקרוא את הגט, כן, פעם שנייה של לקרוא. פעם שנייה הם קוראים לפני שהם חותמים, פעם שנייה הם קוראים לפני שהבעל מוסר לאישה. זה עוד מדבר סוגיה שנייה, שהיא כבר לא ברייתא. הדבר הראשון שאמרנו הוא ברייתא. הדבר השני הוא מימרא אמוראית של רבינא אמר בשם המימר. פעם שלישית שהם צריכים לקרוא את הגט, זה אחרי המסירה, וזה כבר חידוש, אפילו שלא כתוב בגמרא, אלא חידוש של רי, לאור דיוק שלו מגמרא בפרק הזורק. אז המסקנת הדברים זה ששלושה פעמים צריכים לקרוא את כל התוכן של הגט. אנחנו נצא לעבור שלב שלב מכל אחד, להבין את הגדרים, את הקולות ואת היסודות של קריאות הגט השונות. אז קריאת הגט הראשונית, שהיא בצורה פשוטה, כמו שאמרנו, המקור של הקריאה הראשונה היא מהברייתא, המקור של הדבר השני מהגמרא, והמקור של הדבר השלישי מדברי התוספות. גם מצד התוקף שלהם בצורה פשוטה, הצורך של הקריאה הראשונה בצורה פשוטה הוא מדאורייתא, הצורך של הקריאה השנייה הוא מדרבנן, והצורך של הקריאה השלישית הוא מגזרה. אז גם מצד עוצמת הצורך של הקריאה של הדברים היא עוצמה שונה, שיש נפקמינה בין דרבנן לבין גזרה, שהקומה הראשונה, אם לא קראו, זה פשוט אין גט. הדין השני הוא שלכתחילה לא תנסה בו, אבל בדיוק אם לא קראו אותו והיא נסית בו, מדרג תוספות מהגמרות שלא תצא. והקריאה השלישית היא קריאה כזאת שאפילו בדיוק אם ידלגו עליה, זה ממש לא נורא, ואפילו לכתחילה תנסה בו, כן? אז עכשיו אנחנו ננסה לעמוד על כל אחד מהקריאות האלה, להבין את המשמעות שלי. הקריאה הדאורייתאית, שמקורה, כמו שאמרנו, בדברי הברייתא, היא קריאה שעדים קוראים לפני שהם חותמים על הגט. בדבר הזה יש מחלוקת תנאים, האם בכל דברי רבן שמעון גמליאל שאומר שבגיטין לא צריכים לקרוא, ורק בשאר שטרות צריכים לקרוא, לעומת רבנן שאומרים שגם בגיטין וגם בשאר שטרות אין צורך לקרוא. בדבר הזה קודם כל מחלוקת להלכה. הרבה מן הראשונים, מה שהראש מביא, פסקו כדברי מי זה כאן, רב גמדא משמי דרבה, שאין הלכה כרבן שמעון גמליאל, וגם בגיטין וגם בשאר שטרות אין צורך לקרוא. זה לא בדיוק מדויק, אין צורך לקרוא, צריך לקרוא, אבל אפשר לקרוא על ידי קריין, לא צריכים לקרוא בצורה ישירה, אלא אפשר גם לקרוא על ידי מישהו החיצוני שיעזור לו לקרוא. ככה פסק הראש הלכה למעשה, שלהלכה כל דין הקריאה הראשון אפשר לעזר, אם יש אדם שקשה לו לקרוא, לא יודע לקרוא, הוא יכול לעזר באדם נוסף שיעזור לו לקרוא. אני מדבר על קריאה ראשונה, קריאה ראשונה זה לפני החתימה, זה תמיד ידי חתימה.
בברייתא כאן, שבא לביתרי דייה, יפגית הכרמה.
זה הקריאה השנייה. אנחנו צריכים, כמו שהיום בתפיסה מודרניסטית, יש כל מיני צורות לקרוא את הטקסט, אז אנחנו נתוסיף לזה בכל מיני סוגי קריאות. אז אולי טוב שאתה זה, רק כדי לסדר את עצמנו, אתה צודק, שהקריאה הראשונה קשורה לסוגיית ידי חתימה, והקריאה השנייה קשורה לסוגיית ידי המסירה, או ידי החלות, עוד מעט אולי נדבר בדבר הזה. בסדר, אז עכשיו אני מדבר שם איתם על הקריאה הראשונה. הקריאה הראשונה היא לפני החתימה, שהיא קשורה לצורך של העדים לדעת על מה הם חותמים. שבדבר הזה הם צריכים לדעת על מה הם חותמים. בלי זה, בצורה פשוטה, אין המשמעות לחתימה שלהם. אלא שכאן יש מחלוקת תנאים, האם הם צריכים לקרוא בצורה ישירה, או שהם יכולים לקרוא על ידי גורם חיצוני, מישהו קריין, שיעזור להם לקרוא. הלכה למעשה, פסק הראש, כמו חלק מהראשונים, כרב גמדה, שבכל השטרות בעולם אפשר להשתמש במסייע שיעזור לו לקרוא בשבילו כדי שאוכל לחתום, אבל הריב והרמב״ם אמרו שזה רק בגיטי נשים ולא בשאר שטרות. פשטות הדברים שהריב והרמב״ם מחמירים, וככה נראה בפשטות דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמצד עיקר הדין צריכים אדם עצמו לקרוא, והוא לא יכול להסתמך על בני אדם אחרים. להסתמך על בני אדם אחרים זה אין מפייד, הוא לא ראה את הדבר, מישהו אחר ראה את הדבר, לכן מדאורייתא זה לא מועיל. רק בגיטי נשים אומר הרמב״ם, ששם, וזה קשור להערה אגבית ששלמה אמר, ששם מכיוון שמצד עיקר הדין בכלל לא צריכים את די חתימה, כי במקום אוכל שדי מסירה ודי מסירה קרתי, וכל הדי החתימה הוא רק חומרה, אז זה כן הוא שם להסתמך על עד מפייד. אז דברי הרמב״ם, אני בכוונה מתחיל איתם, הם הדברים היותר לדעתי פשוטים ומורים בסוגיה. אני אסביר למה. כי בצורה פשוטה, על מה עדי החתימה מעידים? אני משתף את הציבור כאן. עדי החתימה שמעידים, על מה בדיוק הם מעידים?
הרצון של הבעל.
אז דיברנו על זה בעבר, האם זה על הרצון של הבעל לגרש, אבל אם אתם זוכרים בסוגיה הראשונה אמרנו, ההשקפה הייתה פשוטה, שעדים מעידים שמה שכתוב כאן זה אמיתי, יש כיסוי למה שכתוב כאן, זה נכון שזה הרצון של הבעל, כמו שאתה אומר, אבל זה לא אירוע חד פעמי שהם ראו את הרצון שלו, הם יכולים לראות את זה גם בלילה כל דברים אחרים, אלא כללית הם מעידים, מה שכתוב כאן זה דבר אמיתי. אז מלא, אם עיקר העדות שלהם זה מה שכתוב כאן זה דבר אמיתי, הם צריכים לראות מה כתוב כאן. אם מישהו אחר מספר להם שמה שכתוב כאן זה דבר אמיתי, אז צודק הראש שזה עד מפי עד. מישהו אחר מדווח להם אינפורמציה מה כתוב כאן, ועל פי זה הם יודעים שמה שכתוב כאן זה דבר אמיתי. אז עד מפי עד, סליחה, צודק הרמב״ם, עד מפי עד, זה דבר שהוא נתון משמעות. ולכן אני מתחיל משיטת הרמב״ם. לכן אומר הרמב״ם באופן עקרוני, מצד עיקר הדין, אין דבר כזה, אין בריאה כזאת שאדם יעיד על עיקר הדבר שכל מה שהוא מעיד זה שהמסמך הזה הוא אמין, אם הוא רק על ידי אחרים יודע שהמסמך המסמך הזה הוא אמין. זה ודאי לא תהיה עדות תקינה, כך היא שיטת הרמב״ם, אלא שבגיטי נשים, מכיוון שכל ידי החתימה הם באמת רק תקנה חיצונית שבעצם נועדה, כמו שהגמרא תאמר פרק חמישי, שעל ידי החתימה נוכל לאתר את ידי המסירה, והם יספרו לנו על הגירוש של מתים שנסו כאן, לכן הקלנו בכל מיני קולות מסוימות. אבל כשאנחנו דנים בשעה שטרות מצד עיקר הדין, אדם לא יכול לחתום אם הוא לא רואה את הדברים מול העיניים שלו, הוא לא יכול להסתמך עליו גורם זר. זוהי שיטת הרמב״ם, ככה באמת נראה, כמו שאמרתי, הדת הפשוטה נותנת כך. הראשונים האחרים נקטו שגם בשאר שטרות, כפשע דברי, מי זה רבה, שגם בשאר שטרות אפשר להסתמך על גורמים אחרים, בהסתייגויות מסוימות, בתנאי שמאוד אפשר לסמוך עליהם, כי הם אנשים שמפחדים לשקר, אבל באופן עקרוני אפשר להסתמך גם על אנשים אחרים. אני בהערה מוסגרת אומר, הראש הופך את היוצרות, אומר, טוב, אולי לא ניתן להעמיס לכם, אבל לא להעמיס. בדיוק, מרס הרמב"ם לדעתו, תעריף לדעתו, ואומר, אומר הריף הוא לא מחמיר יותר מדי, אלא הוא מקל יותר מדי. מה שהריף חילק בין גיטין משאר שטרות, ברור לו שגם משאר שטרות מועיל אם הוא ישבע מפי שתי עדים. אלא הריף הקל שבגיטין, שם מספיק אפילו עד אחד שיספר, לא צריכים שתי עדים. ואז בעצם זה שהראש אומר, אין מחלוקת בכלל. כולם מודיעים שבאופן עקרוני אפשר להסתמר גם על עד מפי עד. כל מה שהריף והרמב"ם חילקו בין גיטין משאר שטרות, זה לכולה שבגיטין לא צריכים אפילו עדות מפי עדות, הם מספיק עדות מפי עד אחד. שאפילו רק אדם בודד שיאמר שכך כתוב אפשר לסמוך עליו. אני רק חוזר לעיקר הדברים, צריך להבין בכל פן את יסוד ההיגיון של הדברים האלה, איך עדים יכולים לחתום על משהו מסוים, שבו הם מספרים לא הרי על הגירושין, כי הגירושין דן לא נעשו, אלא עיקר עדותם הוא, המסמך הזה הוא מסמך אמיתי, שמכלל לא יודעים אם המסמך הזה הוא מסמך אמיתי, איך הם יכולים לסמוך על מישהו אחר? בדבר הזה נראה בדברי הראשונים שלושה תשובות שונות. הרן הביא שתי תשובות, הביא אותם קצת בערבוב, אבל בעצם זה שתי תשובות שונות, וברמב"ן, ואולי ככה אני חושב נראה בדברי הכסף משנה ברמב"ם, נראה שסלל דרך שלישית. דרך אחת היא מה שהרן אומר, וצריך להבין את זה, הוא אומר כי העדות הזאת שאותו הוא מעיד, זה לא עיקר הדבר. אם להעיד על עיקר הדבר, זה אני צריך לראות בעיניים שלי. מכיוון שכאן אני לא מעיד על עיקר הדבר, אלא אני מעיד על דבר צדדי, העדות המסוימת, מה כתוב השטר, זה דבר צדדי לעיקר הדבר, הדבר הזה יכול לעשות גם בצורה של נפייד. צריך לשאול, למה זה דבר צדדי? הרי זה הדבר היחידי שעליו הם מעידים. הם מעידים, הדבר היחידי לכל שהם מעידים, זה שהמסמך הזה הוא מסמך אמיתי. נראה ברן שעיקר הדבר, מה זה, מה הם מעידים עיקר הדבר? על הגירוש של עצמם, או על הקניין עצמו, זה עיקר הדבר שאותו מעידים, וזה הם ראו בצורה ישירה. ואת שאר הדברים, כאילו את השאלה מה כתוב, זה כל מיני נספיחי הפרשייה, ונספיחי הפרשייה לא צריכים להעיד בצורה ישירה, מספיק להעיד על מפיד. אבל לכאורה... מה זה? ועדיין לא היו הגירושים. רואים כאן ניסות חשוב בדברי הרן, זה קשור לכל מיני סוגיות שהוא בהמשך, שעדים שחותמים על השטר, הם בעצם חותמים, מעידים לא על השטר שהוא אמין, זה דבר מאוד מאוד נצרך בשביל הדבר מסוים הזה, עיקר עדותם מעידים על הגירושי. הכוונה, עדות בכתב היא להכין פצצה. יש מצב כזה שבו אני מעיד בפועל, יש מצב כזה שבו אני מכין את העדות שלי, אני כבר רושם, מקליט את העדות שלי, שהיא עדיין נמצאת בכוחנית, ברגע שהיא תימסר לידה של האישה שתקבל את הגט הזה לידה, או שהדבר, המסמך המסוים הזה יגיע לידיו של הקונה, אז הפצצה הזאת השתחררה, אז כוח העדות שלי השתחרר והגיע לידיו של מישהו שיוכל להשתמש בדברים שלי, אבל בעצם כל עדות היא עדות על עיקר הדבר. אני עד לא רק מעיד המסמך הזה אמיתי והמסמך מגרש והראיה שתהיה בעתיד לגירושים זה למה יש שטר בידי, אלא כמו שרואים בתוספות מכמה מקומות בש"ס, ששטר זה עדות לכל דבר. הכוונה, העדים הכינו עדות
ו... מה הם עדים? לא יודעים שהיה
קשה. לא, הם הכי, זה החידוש גדול.
הם עדים לדעת על מה?
הם יוצרים כוח של עדות, הם מכינים בשטר המסוים הזה, אנחנו מעדים שכך וכך היה. עכשיו הם באמת, זה פצצה שעדיין עוד לא משתוחררת, והם בונים על זה שברגע שכל הזה נמצא בכספת, עדיין הכוונה בידיו של המוכר, אי אפשר לעשות עם הדבר הזה כלום. ברגע שזה ידע לידיו של הקונה, אז העדות הזאת תצא מן הכוח לפועל. אבל עיקר העדות שלהם, רואים את זה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל מיני מקומות בשס, רואים שעיקר העדות זה בעצם על הגירוש של עצמם, או על המחירה עצמה, שלמדי מכינים את כל הבסיס לעדות הזאת, שתצא לפועל בעתיד, לכשהדבר הזה יגיע לאדם טובות. ולכן אומר הרן, אדם, הנתון המסוים הזה, מה שהערת מקודם, שהשטר הזה הוא שטר אמין, הוא דבר צדדי לדבר מסוים, זה הוא מה שבונה חלק מהחלת הפצצה, ודבר מסוים הזה, לכן אני מפי הדייה טוב. העדות עצמה שתהיה בפועל בעתיד, זה עדות שבא ישירות מהכוח שלהם. זה תירוץ אחד של דברי הרן. יש שם איזה חידוש גדול בהלכות עדות כתובה, מה זה? לא, זה כבר בנוי על הנסדים, כבר שהם נתנו כוח כזה שברור שהוא השתחרר רק בעתים עושים האלה, אז זה כאילו כלום עדות שלהם. יש כוח, זה החדש, אולי כל השטרות הם באמת סופים אחדים לחדש את הדין המיוחד הזה של שטר, שעדים יכולים ליצור כוח של עדות, למסור את הכוח שלהם שאחרים ישתמשו במה שהם בעצם מדווחים, שאנחנו יודעים לוגית שהדבר הזה לא יצא לפועל, אלא במצבים מתים, ולכן הדבר הזה נחשב עדות. אבל בדבר המסוים הזה, הם עדים בעצם על הגירושים עצמם, אני אולי אביא את ההוכחה הכי פשוטה לדבר הזה, עדים ש... ותאמת זה תלוי קצת בדברים שדיברנו פעם במסכת קידושין, אבל לפי הרשב"א, עדים שחתומים על גט, והגט נמסר מידיו לידיה, בלו ואי בודד, הגירושין תקפים או לא תקפים? של תקפים. לכאורה, חסר כאן בדעה חלוץ על הקידושין. גם אם יש עדים שאמרו שהמסמך הזה הוא כשר, אבל אישה לא מתקדשת ולא מתגרשת, אלא על פי שתיים עדים מקום דבר. וכאן היא התקדשה או התגרשה, גם הקידושין זה נכון, לא על פי שתי עדים, אלא על פי נייר שהוא מאוד מאוד רציני, ששתי עדים הוא עליו שהוא מאוד מאוד רציני. אבל איפה היו העדים בשעת הקידושין עצמם? אם נאמר ששטר זה בעצם עדות לכל דבר שמועברת מהבעל לאישה, אז בשעת הקידושין והגירושין היה כאן כוח של עדות. העדים היו, הסתירו את עצמם תוך כדי, הבליעו את עצמם בשטר, והשטר עצמו עבר מידיו לידיו, אז מלא היה כאן קידושין. טוב, כל זה דרך אחת, דרך מחודשת, למרות שאני חושב שאפשר אולי לאוכלת עמוקה מקומות, אבל היא מחודשת מסברה, להבין שבעצם עיקר עדות שלהם זה בכלל לא על האמינות של השטר, אלא על הגירוש, אם האמינות של השטר זה רק משהו צדדי, שספיחי הפרשייה, אותם כן אפשר גם לקבל בתורת עד מפית. דרך שנייה, שאומר דרך שנייה שאומר הרן, זה שזה מילתא דוידא לגלויה. מכיוון שהדבר הזה הוא מילתא דוידא לגלויה, שהדבר הזה עתיד להתברר בעתיד, וזה הרש"י מביא רק את הנימוק הזה, אז בדבר המסוים הזה כאן אפשר להסתמך על עד מפי עד, ואפשר להסתמך על כל מיני סברות.
זה לא נראה מה שהרן אומר. הרן אומר ש...
תקרא את הלשון שלו.
ולא כי אני פי אדם, שהרי הוא בעצמו ראה אותה עדות, ואינו מאמין אחרים בא אלא לומר שכך כתוב בשטר זה. זו אינה עדות, אלא מי אתה יבין על יבין.
אז מה כן העדות? זה לא העדות, מה כן העדות? הגירושים.
מי שלא מעיד על עיקר המעשה, זה לא העדים פה, אלא האלה שאומרים להם, המקריא הוא לא מעיד על עיקר המעשה, אלא רק מקריא משהו צדדי.
למה זה משהו צדדי? זה משהו עקרוני, זה הכל, האם השטר הזה כתוב בו או לא כתוב בו. אלא רואים שהמשהו העיקרי זה משהו אחר לגמרי, זה הגירושים. והוא מדבר רק על שולי הפרשייה, מה כתוב כאן? אילולא זה, ואני חושב שהרמב״ם באמת שהבין שזה פסול מהתורה, אומר, מה פתאום, זה הכל! כל הסוגיה כאן, מה כתוב בשטר? זה הדבר היחיד שעליהם אתם יודעים. הרן הפך את זה למשהו מינורי לחלוטין, זה בכלל לא הנושא, הנושא האמיתי הוא הגירושין. דרך אחרת, מילתא דוידא לגלויה. כאן זה חידוש גדול, מילתא דוידא לגלויה, רואים בכמה מקומות בש"ס, שמצב הזה בכלל לא צריכים להגיע לפרשיות עדות. עדים, כל מה שהתורה אמרה שצריכים שתי עדים בעולם, ועל פי אביה כל מיני כללים של עד מפי עד, פסול וכל דברים אחרים, נצריכים שכאשר על פי שתי עדים יקום דבר. שעדים באים לחדש משהו מסוים כאן, צריכים כללים מיוחדים של התורה, איך יוצרים דברים חדשים במציאות, איך מחדשים דברים במציאות, רק על פי שתי עדים כשרים, רק על פי שהעדים עצמם ולא עד מפי עד. אבל כאן מכיוון שהעדים לא באים לחדש משהו, כי הדבר הזה הרי יתחדש בעתיד, בעתיד אנחנו בדיוק נראה מה כתוב בתוך השטר הזה, בשטר הזה אמין או לא. הם באים רק יותר לברר את הדבר ולא לחדש את הדבר, אז בדבר המסם הזה בעצם אפילו לא צריכים שתי עדים. כל סברה טובה תועיל בדבר המסם הזה. ולכן, כמו שמזכירים כאן מה שמסכים כאן בראשונים, שאם יש כאן, קודם כל פשט הגמרא, סליחה, לפני הראשונים, שאם יש כאן סברה טובה, שבאמת בשטר המסם הזה כתוב מה שכתוב בו, כי סופרי הדענים לא יעיזו להמציא סיפורים שקרים לרב נחמן, או גוי מסיחים לפי תומם אפילו, יספרו סיפורים שהם לא, שאין להם אף סיבה לשקר בדבר המסם הזה, אז ההיגיון לא אומר שהדבר הזה הוא ככה. במיוחד הרן אומר, הסוגיה שלנו כאן לא מצריכה באמת עדות על פי כל גדרי העדות, כי מכיוון שהדבר, מה כתוב בסתר, זה דבר שעוד עתיד ועתיד להתברר, זה רק גילוי מילתא בעלמא, אז אנחנו מספיק להישען בדבר הזה על סברות ועל היגיון, ולא צריכים את הכללים הנוקשים של התורה של דיני עדות. אחר כל זה כן מעניין, שסוף סוף כמה אנשים צריכים להכיר להם את השטר, זה אמר תוספות, הראש שצריכים שתי עדים, לא מספיק עד אחד. אז העובדה שכן צריכים כאן איזשהו כללים מסוימים של דיני עדות.
או אחד שיש לו
אימא. אז הראש אמר להלכה שצריכים שתיים שיש להם אימא, לא מספיק אחד. זה רק בגיטי נשים שיטת הריב שיקל אפילו באחד. אבל הלכה צריכים שתי אנשים שיש להם אימא, למה צריכים שתי אנשים? מה זה איך?
מה הראש אומר לך?
מה זה?
הוא הולך
לאסוף את זה,
אני אומר.
לא, הריף לא פסק את ספר דייני, את רבי לעזר, של יד אחד, אלא צריך...
מה זה?
מה ההבדל בין אם הוא אומר כי זה אחד וזה שתיים? שם היה שתי סופרי דיינים, כאן רק סופר דיין אחד.
ורב נחמן אומר שיש אחד ויש לו אמתה.
הפוך.
ורבי לעזר היה רק אחד והוא לא היה אימא.
אה,
הוא כמו תוספות
מדבר מונבט, שאו שניים
או אחד
עם אמא. אה, הבנתי, טוב, אם ככה בסדר, אז יותר טוב. רואים, אתה צודק, בסדר, ואז אני חוזר בסדר. רואים שצריכים שיהיה איזשהו היגיון להאמין. עכשיו היגיון להאמין הוא על ידי אימתה, או ששתיים, זה היה חידוש גדול שלא רק מדיני עדות, זה רק זה אתה כתוב שיצריך שתי עדים, אלא כל פעם שיש שתי אנשים שאומרים משהו מסוים, זה מגביר את האמינות שהדבר המסוים הזה הוא נכון. על פי הדבר הזה למדו הפוסקים, מוזכר כאן בהגות אושרי, אני חושב, אבל ודאי נפסק להלכה, וזה נפקא מינה בכל הכתובות, שלכן לפעמים לא צריכים לא את תאימת הדיינים, ולא את כל שתי עדים, לפעמים גם עד אחד, במצב כזה שאין מצב שהוא משקר, גם אי אפשר לסמוך עליו. זה מעשים שבכל יום קוראים בכתובה, שבאים שתי עדים, מזמנים שתי עדים חשובים שיבואו ויחתמו על הכתובה, הם לא קראו את כל הכתובה לפני כן, לא צריכים לעבור שורה שורה לראות בדיוק מה כתוב שם, הם באים ישר וחותמים. שאלו הפוסקים, מה פתאום זה מועיל? הרי אין כאן את אימת את הדדייני, קשה לומר שכל שתי עדים שעולים הם כרב נחמן שכולם מפחדים ממנו, אלא אומרים שמכיוון שסוף סוף יש את אותו מסדר חופה וקידושין, שהוא מקריא את הכתובה בקול רם, אז שהוא מכיר את הכתובה בכל רם, הוא מצד אימת הציבור לא יעיז להמציא כל מיני שטויות שכתובות בשטר המסע בזה, ולכן אפשר לסבור על דבריו. נעקום עוד צריך לזכור שהדברים האלה הם נפקמין אליהם מעשה, כי הרבה פעמים יש כל מיני קוראי כתובה שמעדיפים לדלג על הכתובה. אז בסדר, אפשר לדלג כל מיני דברים שולים בכתובה, אבל הדברים הקריטיים של שם החתן ושם הקלה, ואני לא יודע עכשיו לגבי הסכום, לפחות לומר שהיה סכום מסוים אפילו בלי לפרט אותו, זה ודאי דבר שהוא צריך לומר כדי שהעדים אחר כך אסמך הדברים שלו יוכלו לחתום. בסדר, יש עוד, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני פרטי דינים בדברים האלה, אבל רק צריך לזכור שהיכולת לחתום על דברים מסוימים זוקקת באופן עקרוני קריאה, אלא אם כן יש סברות הגיוניות שאומרות שזה טוב. למה מספיק סברות ולא צריכים דיני עדות? אז זה התירוץ השני של הר"ן, שזה מילתא דבדיה לגלוי. דרך שלישית שאומר הרמ"ן, שאומר ה... שמה, אני לא זוכר תוספות דף ט', כן? כן, 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 זה התוספות, כן. תוספות ודף ט' זה התירוץ הראשון של הר"ן. הרשב"א נוקט כמו התירוץ השני של הר"ן, הר"ן חיבר שתי התירוצים ביחד. ברמב"ן יש דרך שלישית, כן.
אז למה,
באותו שגם
אומר
שצריכים
שיביאו
לשון
החודש,
שידעו
מה
קוראים
לפני.
או, זה בדיוק, אז מי קראת עכשיו?
באותו שגם, מאור זרום.
כן, נכון, וככה גם הכסף משנה הבין בדעת הרמב"ם. שהרמב"ם אומר שכל מה ש... עדים יכולים שמישהו אחר יקרא בפניהם, זה בתנאי שהם מבינים את השפה שלו, שהם מבינים את השפה שכתובה שם. זאת אומרת, אם יש כתוב בגט, כתוב נגיד בלשון עברית או בלשון, לא משנה, בכל לשון שהיא, והם לא יודעים לקרוא עברית, אז יש שתי מצבים, או כי לא לימדו אותם לקרוא, קורא למשפחות הכי טובות, או שהם פשוט לא מבינים את השפה הזאת, הם מדברים בכלל אנגלית. אומר ככה הכסף שמדייק מלשון של הרמב״ם, שרק אם הם לא יודעים לקרוא אבל מבינים את השפה, רק אז אפשר לקרוא בפניהם. אבל אם הם בכלל לא מבינים את השפה, אי אפשר לקרוא בפניהם. לכאורה לפי שתי הסברות שאמרנו אותנו, זה לא נכון. כי סוף סוף, או שזה דבר צדדי, והם יכולים לסמוך על הדובר עברית שיגיד להם שהשטר הזה הוא אמיתי, או שזה כמו שאמרנו לפי הפשוט השנייה, מילתא דבדיה לגלויי, אז אפשר לסבר כל מיני סברות שאומרות שהכל בסדר. נראה, כמו שתמיר בצדק, וככה גם הכסף מי שכותב, שהדברים מוסיפים על דרך שלישית בסוגיה, והיא דרכו של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, שלמה מועילים כל הדברות של אימת הדדן וכל דברים האלה? אומר הרמב"ן, כי בזכות הדברים האלה, הלשון של הרמב"ן, אין ליבו נופו. או במינים אחרות, הרמב"ן אומר, באמת ודאי צריך שהעד עצמו יראה שהשאר זה שטר אמיתי. אלא, שלפעמים אפשר לעשות קורס בקריאה מהירה. אפשר, גם אם אדם 12 שנות לימוד לא עזרו לו, יש משהו כזה שתוך שתי דקות אני יכול להסביר לבן אדם ולהראות לו מה כתוב בתוך הדבר המסוים הזה. ואז מאלה בעצם כל הדברים האלה מועילים, כדי שבסוף שבר הרמב"ן אכן עושה את המילים ליבו, שלא יהיה ליבו נקפו, שהדברים האלה יגרמו לו לא רק שיש לו ידיעה חיצונית, מישהו סיפר לו שהשטר הזה נכון מסבך משהו אחר, אלא מישהו המסוים הזה פקח את עיניו לראות, הנה עכשיו אני בזכות המישהו אחר המסוים הזה רואה שיש כאן שטר שכתוב בו כך וכך, ואני אומר, השטר המסוים זה שטר אמיתי.
הוא יודע לקרוא,
אבל הוא יודע את השפה, ואז על ידי מישהו שמזר הוא אומר, תראה לך, כאן כתוב א' ב' ג', כמו עכשיו נעזור לך, נגיד בשפה אנגלית, אני מתבלבל לגמרי באנגלית, אבל מישהו מראה לי עכשיו, כאן כתוב איזה משפט מסוים, אז עכשיו אני מבין שהמשפט המסוים הזה כתוב כאן, אבל זה לכן, יש את ההסתייגות הזו של גוט אושרי, בתנאי שאני מבין את השפה הזאת, שאז בעצם בזכותו אני חוזר ומבין, ככה כתוב כאן, אבל אם את השפה הזאת אני לעולם לא מבין, הוא מדבר איתי בפורטוגזית, שאני בכלל לא מסוגל אפילו לחזור על המילים שלו, אז אני רק יודע שככה כתוב, אבל לא רואה שכך כתוב. וכל מה שמועיל העד מפי עד הזה, זה מה שהרמב"ן אומר, כי עכשיו אין לי בו נקפו, כי הוא עזר לי, שאני עכשיו בתביעות עין מרגיש, זה השטר המסוים הזה, זה מה שכתוב בו, ולכן רק ככה זה מועיל, ובעצם חזרנו לעובדה הזאת שהעדים העדים על השטר עצמו. ואני עכשיו, מישהו נתן לי את המשקפיים לראות שאכן השטר הזה הוא שטר אמין, אבל אם זה יסתמך רק על כל מיני ידיעות חיצוניות, הנה חנה מזה לא יועיל. בדיוק, נכון. כל הדברים האלה, כל הסברות האלה, סברות נכונות, בסופו של דבר, להסביר למה השורה האחרונה בזכותה, ככה אני רואה שכתוב בשטר. שבסופו של דבר, בזכות הדברים האלה, אין לי בי נוקפי. כל הסברות של הר"ן לא מועילות, אלא אם כן בסופו של דבר הכל חוזר לומר, למה עכשיו בעיניי זה השטר.
מה הקשר עם התלמיד?
מה זה איך? אימת, כל הדברים האלה יוצרים מצב כזה שבו אני, ברור לי שזה האמת. לא בגלל שבחינה חיצונית אני אומר, כנראה שזה לא משהו שכלי, לוגי שאומר לי, טוב, כנראה הם לא משקרים, אז יש לי הוכחה שכך כתוב בשטר. אלא בזכותם, בזכות האמת הזאת, בוא נביא את הדוגמה הזאת, נחזור למסדר חופה וקדושין, שילדים חותמים ואומרים את כל השטר, הם אומרים את כל מה שהאורך סופה, אותו אדם שקרא את הכתובה, אז עכשיו הם רואים בקריאה כללית את הדברים האלה, הם לא רואים את המילים מילים, אבל ברור שזה מה שהם רואים, כי זה כל כך פשוט, זה המבט הפשוט שדווקא הם רואים את המציאות. דרך רביעית, אז הזכרנו, בעצם אולי הזכרנו כבר עד עכשיו ארבע דרכים, הרמב״ם שאמר שזה פסול, התוספות בדף ט' שאמר שזה דבר צדי, הרשב"א שאמר זה מידה דיווידי לגלויי, והרמב״ן שאת כל דברים לשילב לזה שבסופו של דבר אין לי בו נוקפו. דרך רביעית מוזכרת בהגות ממוניות, שאומר הוא אומר, מה קורה אם דעבד הידים לא קראו לפני כן, אלא קראו, רק, הם שכרו לקרוא לפני כן, חתמו, אז הוא אומר להם, לא קראתם לפני כן, הוא אומר, הגות מעוניות, הם יכולים גם לקרוא אחר כך, בדעבד, גם אחרי החתימה, תועיל הקריאה שלהם. נראה ברור, בהגות מעוניות שהבין, שהתפקיד של הקריאה בכלל לא קשור לעדות, הם לא יכולים הרי לכתום ורק אחר כך לראות על מה הם העדים, וכל הצורך בלקרוא הוא רק בשביל להסיר חשש של זיוף, שלא יהיה, הצורך שלהם לקרוא הוא טעיתי מה שניסחתם קודם שזה דין דאורייתא, לא טעיתי, אמרתי את זה בכל הראשונים אחרים שבלי זה אין בכלל עדות, לפי דבריו נראה שזה רק דין דרבונן כזה, שלפני שאתה חותם תהיה בטוח שאתה לא מביא מכשול ואתה לא יוצר מצב כזה שאתה מעיד על עדות שקרית ובדיעבד, אתה יכול לבדוק את הדין דרבונן הזה גם אחר כך. למה מדאורייתא זה מועיל? זה עכשיו השיטה הכי קיצונית, שלי אפילו לא שמעתי מאף אדם אחר, לא, אין לי פה, לא כלום, אני סתם חותם. אני חושב שהדברים מובילים לדברים שאמרנו, אתם זוכרים בפעם ראשונה שלמדנו מסכת גיטין. בדיוק, עדים של קיום. שכל תפקיד העדים הוא לא להעיד על הגירושין, ולא להעיד על זה שהמסמך הזה הוא מסמך אמיתי, אלא זה שעדים חותמים בתוך השטר, זה כמו הקישוטים האלה שהנוטריונים שמים על כל המסמכים האלה, זה להפוך את המסמך הזה למסמך רציני, זה שאנחנו נותנים את חתימות עדים תוך הדבר המסמך הזה, המסמך הזה הופך להיות מסמך רציני. אנחנו בכלל לא צריכים לספר על כלום, אלא שאסור לנו לגרום למכשול, אסור לנו לכתוב על דבר מסוים שהוא שקר, לכן עדיף לפני כן, לא לפני כן, אחר כך נוודא שהדבר הזה דבר תקין. בסדר, זה דרך אחרת לגמרי שמסבירה את כל דין הקריאה מאלה כדין חיצוני. מה זה? על הדרך הזאת הגות ממוניות אומר שבדיוק הם לא חתמו לפני כן, לא קראו לפני כן, יכולים לקרוא אחר כך. מה זה משנה שיקרו אחר כך? את הידוש שלהם כבר מסרו, והרבה יותר קיצוני ממה שאמרנו עד עכשיו, כי לפחות כל מה שאמרנו עד עכשיו, לפחות עד מפי עד, הם שמעו שהדבר הזה נכון, כאן אף אחד לא סיפר לנו לפני כן. רואים שהוא הבין שכל הצורך לקרוא הוא דין דרבנן, מנהלתי, שלא תצא תקלה מתחת אתכם, שפתאום מתברר שאתם חתמתם על ערבות בנקאית, לא יודע בדיוק מה, על כל מיני דברים אחרים שהם, שבכלל לא היו ולא נבראו. אבל אני חושב שמצד עיקר הדין בכלל לא צריכים לקרוא, אלא צריכים רק לחתום. זה אומר שכל תפקיד חתימת העדים בשטרות היא, כמו ששלום אומר, יותר ידי חלות כאלה, נותנים תוקף למסמך בזה שיש שתי עדים שמאתרים את המסמך המסמך הזה, נותנים לו תוקף רציני יותר. ועכשיו כל מה שכתוב, הם יכולים לחתום גם על עיוור, וכל מה שיהיה כתוב בשטר, זה דבר משמעותי ורציני. בסדר? כל זה קשור לקריאה הראשונה, של הצורך לקרוא לפני שחותמים. בסוגיה שלנו חידש רבינה בשם המאמר, כן, אמר רבינה, אמר לי המאמר, אחרי אמר מה ראמר, משמי די רב דימי, אני ביתרי דהיה וגיתה כמיו, צריכים לי מקרי, שזה כבר כמו שאמרנו, זה כבר חידוש של המוראים, הוא כבר ודאי לא דין דאורייתא, עוד מעט, כמו שתוס מוכיח בכל מיני סוגיות, שבדיעבד אם לא קראו, אז הוולד לא יהיה ממזר, ואישה נצאת לא תצא, זה רק דין דרבנן, וכמו שהערנו מקודם, שזה לא קשור לסוגיית ידי החתימה, זה כבר קשור לסוגיית השלב של המסירה.
למה זה
לא דאורייתא שצריכים... בוא, רשע, נבחון את הדברים, וקודם כל זה ברור. אין אף אחד מהראשונים שאמר שאם לא יקראו, זה יהיה פסול מדאורייתא. יש שתי שיטות בראשונים, או שאם לא קראו, לכתחילה לא תנסה, אבל בדיעבד לא תצא, שזה ודאי רק דין דרבנן. שיטת הרמב״ם היותר קיצונית, שאומר שבדיעבד אם לא קראו את השטר והוא נתן לה ונשרף השטר, הוא אומר הרמב״ם יש כאן ספק גירושין. אבל אף אחד לא אומר שזה ודאי לא מגורשת. זאת אומרת, ברור שהדבר המסתם הזה הוא לא אומר שחסר, יש חסר עקרוני בתוך השטר המסתם הזה. מה הצורך לקרוא את הקריאה השנייה לפני המסירה. אז אפשר להבין את הדברים, לבחון את הדברים דרך שלושה סוגיות. א', דרך סוגיית ידי חלות של גירושין, שאולי מצד זה הם צריכים לקרוא. אפשרות שנייה היא מצד הלכות הספקות, שאנחנו לא יודעים האם באמת עובדתית היה כאן גט או אולי הגט הזה התחלף. אפשרות שלישית היא קשורה לסוגיית ידי מסירה קרתי. בסדר, אנחנו נצטרך לבחון את הדברים דרך שלושת הדברים האלה. השאלה היסודית שהיה ראוי להעיר כאן, שיכול להיות שהצור שלהם לקרוא את מה שכתוב כאן, זה מצד ידי חלות. כי כמו שאמרנו, כל מעשה של קידוש ומגירושין צריכים לעשות בנוכחות של עדים. והעדים, עכשיו אני אומר לפי השיטות, שעדים חייבים להיות בשעת הקידוש, זה מחלוקת כמו שאמרנו. לפי השיטות שאומרים שעדים חייבים להיות בשעת מעשה הגירושין, ולא אי אפשר להסתמך על העדים שחתום מתוך השטר, בטח אם נאמר שאין עדים מתוך השטר. אז ברור שבצב כזה צריכים שיהיה שתי עדים נוכחים בשעת הגירושין, כדי שהגירושין יעשו בפני שתי עדים. אז לכאורה, לא מספיק שהם יהיו עציצים ויעמדו כאן בפניכן, הם צריכים להיות מעורבים בתוך כל התהליך שקורה כאן, לכן הם צריכים לראות גט שנמצא מידו לידם. אני כאן מזכיר נשכחות, וזה לכן הפניתי לדברי אבני מילואים. מה קורה שעדים ראו שרובן מקדש אישה, אבל לא ראו את האישה, ראו רק את האצבע שלה, שיטות מחמירות שהחליטו שראו שהאישה לא תהיה אפילו במקום החופה, אלא רק תשלח את ידה מעזרת אנשים והוא נתן לה טבעת. האם העדים האלה מועילים מצד ידי חלות או לא מועילים מצד ידי חלות? אז בזמנו ראינו דברי הרשב"א שזה לא מועיל, כי העדים לא, ואפילו אם שתי דקות אחר כך יעשו אביירה ויעברו לעזרת נושי ויראו אותה עם הטבעת הזאת, וזה סביר להניח שכנראה היא קיבלה את הטבעת, זה כל מיני ספקולציות, סברות, אבל הם צריכים לראות מסר של גירוש, קידושין. ומסר של קידושין אין מה לעשות, כמו שאתם יודעים שיש חומה חדשה בבני ברק שהחמירו, שמי עכשיו עושים שתי חדרי ייחוד, אחד לחתן ואחד לכלה. אז באותו, על פי אותו יסוד כאילו, אבל אנחנו אומרים אין מה לעשות, קידושין כוללים זכר ונקבה ברעם, צריכים לראות גם את האיש וגם את האישה, זה חלק מה שאתם צריכים לראות. עכשיו אני שואל שאלה, איך, מה זה?
איך ודאי שזאתי, זה לא אחת
הספקולציות
אם זאתי או לא,
רק הפנים
הם לא ראו.
טוב, אפילו זה, עוד יותר קיצוני, אפילו אם זה היא, אני הבאתי את זה, אפילו אם היא, אבל היא נמצאת מה שדן וזה אבני מילואים, הקצות, סליחה, אבני מילואים, שיש עליה אינומה גסה ולבנה ולא יודעים מי היא, אז גם שמה זה לא כל כך פשוט שהם יוכלו להעיד וצריכים לבר את הדברים. ואם העדים לא ראו, עכשיו נשאל שאלה אחרת, ראו את החתן, ראו את הכלה, לא ראו את הטבעת, אלא רק יודעים שאחר כך הייתה טבעת, זה מועיל או לא מועיל? גם זה אומר רשב"א שזה לא מועיל. למה? כי הקידושין, זה, חלק ממצוות הקידושין זה איש אישה וכסף קידושין. ואם ראו את האיש ואת האישה ולא ראו את הגט, לכאורה זה גם לא יועיל. ולכן לכאורה הדת הנותנת אותה לומר, שעכשיו לא רק צריכים לראות נייר של גט, אלא היה צריך לומר שזה גוף הסיבה של צריכים למקרי, כי הם צריכים לראות גט. גט זה עם כל המילים שכתובות ועם כל התוכן שכתוב בו. אז אם הם רק ראו מעבר נייר ולא ראו את כל התוכן שכתוב בו לפרטי בתיו, ולא ראו מציאות של גירושין, אז חסר כאן בידי החלות של הגירושין. אבל כל מה שאני אומר, שלמה מצדק סותר את דבר, זה הסבר מאוד מאוד יפה. אז מכך זה היה צריך להיות פסול מדאורייתא, ואף אחד מהראשונים לא אמר את הדבר המסוים הזה. הוא אומר כאן אבני מילואים, וכאן הוא מוכח את מזוכים משיטתו, שכל הצור בידי חלות זה מצד העתיד. זה שצריכים, נכון, צריכים שבשעת מסע הגירושין יהיו עדים כאלה שבעתיד יוכלו לברר את מסע הגירושין, שזה סוג כזה של, של קידושין גירושין, שעקרונית בעתיד יכול לעמוד לפני מערכת משפטית ולהתברר בפניהם. אומר אבני מילואים, גם אם לא קראו את זה אז, אלא יקראו את זה אחר כך, זה גם טוב. אם הם ראו מעבר של גט, ובגט עצמו כתוב כל מיני דברים שמים, שהגט יהיה בדעה שנוכל לדעת מה כתוב בגט, אז נפטרה הבעיה של ידי חלות, ועל פי זה מלא סותר לכן אבני מילואים את כל מה שאמרנו, לא נכון לומר שהם צריכים לקרוא מצד ידי חלות, אלא כי מצד ידי חלות, עצם זה שזה דבר כזה שיכול להתברר, זה כבר מספיק, בסדר? אלא מה כן החיסרון? בדבר הזה נראה שיש מחלוקת בין הראשונים, בין הר"ן מצד אחד לבין הרמב"ם מצד שני, ולכאורה, ככה אומר הגר"א, זה בעצם שתי תירוצי התוספות להסביר שתי חיסרונות שונים. מה זה?
ירדנו
מהדרך הזאת. אמרנו, זה מאוד מפתה לומר את הדבר הזה, אבל זה הסבר כל כך טוב שלפי זה לא מובן למה הגמרא אומר שבדיעבד אם תנסה לא תצא, לא היה כאן בכלל גירושין בכלל. אלא הדרך הזאת כנראה היא לא נכונה, כמו שאומר בני מילואים, כי העיקר שבעתיד זה יתברר. זה סוג כזה של גושן שיכול, יש לו אפשרות להתברר בעתיד, אלא החיסרון כאן הוא חיסרון שונה. וזה מה שמעתי במחלוקת של רן והרמב״ם, שהגרא אומר שזה בעצם מחלוקת של שתי תירוצי התוספות, בדיבור מתחיל צריך למיקרי. האפשרות היותר פשוטה, נתחיל את הידרכו של הרמב״ם, שהצורך שלהם לקרוא הוא פשוט פשוט מאוד, לא מצד ידי חלות ודברים אחרים, אלא עובדתית. מי אמר, כל עוד הם לא קראו את הדבר הזה, מי אמר, איך הם יכולים בוודאות לומר, שהגיע גט מידו לידה? אולי הוא מסר לסתם איזשהו אלון שבת או משהו אחר, הם יודעים מה בדיוק נמסר מידו לידה, לכן כל עוד הם לא קראו לפני כן, אין את הידיעה הפשוטה שהם יוכלו לדווח עליה בעתיד, שנעשה כאן נושא של גירושין. ומלא, אם הם לא קראו את הדברים האלה, אומר הרמב״ם, ונגיד הביאו את הגט לידה וזה ישר נשרף באש, אומר הרמב״ם, לנצח נצחים, זה יש ספק גירושין, יש כאן בעיה, חוזרת בעיה דורית, כי אנחנו לנצח נצחים לא נדע האם היא באמת התגרשה, או שהיא קיבלה נהיה חלק. זה לכל דבר הרמב״ם, וזה דבר פשוט מאוד, קל לומר אותו, כאילו הגרעין הפשוט היה אומר כמו הדברים האלה, שיש צורך עקרוני לקרוא, של לדעת את המציאות, מי אמר שהיה כאן מסע של גירושין. אלא מה? שכמו שתוספות מוכיח מהסוגיה בפרק הזורק, שרואים שמה שאם לא קראו, טוב, עכשיו לאור מה שאמרנו בכלל זה לא כך קשה, כל קושיית התוספות מהגמרא במסכת בפרק הזורק, שם מדובר על איש שגירש אישה והתברר, הוא נתן את הגט ונתן את השובר, והתברר שהיה כאן בלגן שלם, שבטוח הוא נתן את השובר והיא נתן לו את הגט, והיא בעצם נסה לגרש אותו וזה לא שווה כלום. הגמרא שם דן על כל המצוא זאת, שואל שם התוספות, הרי אם בכלל הם לא קראו את הדבר המסוים הזה, אז לכאורה חסר כאן בכלל מכל, גם אם לא החליפו את הבנה שהם לא קראו את הגט, זה גוף הסיבה לפסול את הדברים. לפי דברי הרמב״ם, שאלה זאת בכלל לא מתחילה. וזה בעצם שהגרא אומר שצוף בטעות השני חוזר בו מכל הדברים האלה, כי הרי לפי הרמב״ם, האם צריכים לקרוא דווקא לפני כן, או בדבד יכולים גם לקרוא אחר כך?
אם
השטר עדיין נמצא, אפשר גם לקרוא גם אחר כך. כי אם אנחנו שכל הבעיה עם קצת הספק המצוותי מה היה כאן, אז אולי לכתחילה ככה נראה מדבר הרמב״ם, ראוי שהכל יהיה בנהלים תקינים מסודרים, ראוי לקרוא לפני כן. אבל בדיוק, כמו שכותב הרמב״ם מפורש, אם לא קראו לפני כן, אפשר גם לקרוא שבועיים אחר כך, כי העיקר שיהיה לנו את הידיעה הברורה שלא הייתה כאן בעיה. לעומתו, נוקט התוספות בתירוץ הראשון,
וכך...
איך, מה זה?
לא קראו בכלל, איך לספק. אם לא קראו ואז נשרף ברור או משהו כזה,
כן,
ספק מגורשת.
נכון, ספק מגורשת.
וזה יוצא שיכול להיות גירושים בלי שהם בכלל יקראו.
נכון? כי הוא אומר רמב״ם, כל הצורך, אין צורך של מצד ידי חלות בקריאה, יש צורך מצד הספק של המציאות, והנה אחרי אם לא קראו זה ספק, ואם יקראו עוד שבועיים וזה לא יסרף, זה ודאי יהיה טוב לפי הרמב״ם. וכך נוקט הבית יוסף בניגוד לדברי רבן ירוחם, שאפשר לקרוא זה בדיעבד, ככה זה פשט דברי הצוף ובסוף, שאם לא קראו לפני כן דבר פשוט הוא דמגושת אם קרה גם אחר כך, אפשר לנצח לצחים לקרוא את הדברים, כי כל הצורך לקרוא זה רק להסיר את הספקות מצדנו. ראוי לך תחילה לקרוא לפני כן שהכל יהיה ברור, בדיעבד אפשר גם לקרוא אחר כך. והבית יוסף הזה תמל דברי רבן ירוחם, שאמר לא, אם לא קראו לפני כן אלא אחר כך, הגט הזה פסול מדרבנן. מה הבעיה? נפטרו כל הספקות. מה הבעיה? אז לפני שנראה רשא, אולי כן, אז מה הבעיה? אומר הרן, יש בעיה אחרת לגמרי, שהיא קשורה לדיני די מסירה קרתי. אבל כמו שהוא מדגיש הרן, זה חיסרון מדרבנן, לא מדאורייתא. מדאורייתא, עכשיו נחזור לדין של די מסירה. בשביל שגט, או באופן כל שטר, יקבל תוקף משפטי משמעותי, יש מחלוקת בין רבי אלעזר לרבי מאיר, מה הופך שטר להיות רציני? האם החתימות שבתוך הגט הופכות את השטר להיות בעל תוקף משפטי רציני, או זה שהמסמך הזה נמסר בפני שתי עדים, זה דבר, זה כבר הופך את המסמך הזה לא רציני. הלכה אנחנו פוסקים כרבי אלעזר, שעדי מסירה קרתי, שזה שהגט נמסר בפני שתי עדים, הדבר הזה הופך את המסמך לא רציני. עכשיו אני חייב להדגיש, מי דאורייתא, אם הם ראו שזה נמסר בפניהם, לראות שהם לא דחפו את עיניהם לראות מה כתוב בתוך השטר, זה גם בסדר. כי העיקר שהשטר הזה נמסר במעמד מכובד של שתי עדים. הראיה הכי פשוטה לדברים אלה, זה שיטת התוספות בדיבור מתחיל טעמה, ככה לפחות האחרונים הסבירו בתוספות, הגמרא מדברת שאדם נתן אשתה נייר חלק, שבתוך זה יש כתב חידה כזה שכתוב בשעבה או במי הפצין, מרימונים, לא יודע בדיוק מה, ומסר לתגט אליה. זה באמת אני לא זוכר אם האחרונים או מה שזה, תלוי בשתי תורצי התוספות, אבל תורת השונות התוספות נראה שמצאת עיקר דיני מגורש את הדבר הזה, אם אכן כתוב בו כל מיני דברים מסוימים, וכל מיני שהגמרא מתקשה בהמשך, מי אמר שהכתב החידה הזה נכתב לפני הגירושין, לא נכתב אחרי הגירושין, אבל רואים שאפשר לגרש בכתב חידה, ואין חיסרון של ידי מסירה, זאת אומרת שהדינים לא צריכים לראות מה כתוב, הם צריכים לראות שהמסמך הזה עובר, זה הופך את המסמך הזה להיות מסמך רציני. אבל מדי רבנן אומר הרן, חלק מעדי המסרה קרתי יצרנו שלא רק שהמעבר של הגט יהיה בנוכחות העדים, אלא שהעדים יהיו נוכחים למה שכתוב בשטר, שיהיו מעורבים לגמרי למה שכתוב בשטר. אז זה לא דין דאורייתא, זה דין דרבנן, אבל זה דין דרבנן שקשור לא רק לידיעה המציאותית מה היה כתוב בשטר, אלא בשביל שהתוכן של השטר, השטר עם כל תוכנו יהיה משמעותי, הוא צריך להימסר על ידי שהעדים יהיו בעניינים מה שכתוב בשטר. זה מה שופר את השטר הזה להיות שטר רציני. ומילא צריכים לקרוא דווקא לפני כן, ולא לקרוא, לא יש שיקרו אחר כך. המודכי אומר שאולי תוך כדי דיבור אחר כך זה עדיין טוב, כי עדיין עסקים בתוך עניין, אבל הקריאה צריכה להיות, תוך כדי העברת השטר צריכה להיות השטר. מצד שני, אם מדיבת בכלל לא קרו, מה הדין? לפי הדרך הזאת לא תופס. לך תחילה לא תנסה עם הדבר הזה, כי יש חסרון מדי מסירה, אבל מדיבת אם ניסית לא תצא. וזה בניגוד לרמב״ם. אבל עכשיו נשאלת השאלה. איך? למה? אמר אינם גורשת? או שאמר ש... כאילו, אינם גורשת, הכוונה שגם אם ניסית לא תצא? טוב, אם זה ככה, אני לא זוכר. אם זה ככה, אז הרבה נוח המוחי קיצוני, צודק. אז הוא מבין שזה חיסון דאורייתא של די מסירה, ולא כמו שאנחנו כל מיני עושים למת את הדברים, שזה רק מדי רבנן יש חיסון של די מסירה, שבדיוק אם ניסית לא תצא. אבל איך שלא יהיה צריכה לשאל השאלה לפי הדרך הראשונה של התוספות. למה אין את החיסרון של הרמב״ם? בסדר, יש אולי גם חיסרון נוסף שהם צריכים לקרוא בשביל ידי המסירה, אבל הרמב״ם צודק. מה קורה? אדם מסר לידי של אישה מסמך, שאף אחד לא יודע מה כתוב בו, ונשרף באש. מה פתאום שנאמר שהיא ודאי מגורשת בדיעבד אם היא ניסית לאחר? הרי צודק הרמב״ם, יש כאן סוף סוף ספק אמיתי שמא מיכל התגרשה. אז השאלה הזאת היא הנערן, ואמר, ועוד מעט אני רק רוצה לזיבות, זה עוד מחלוק.
אפשר לראות תשובה, שאם יש שם עדים, הוא אמר להריז הגט, אז כנראה שלא איתה אותה. כאילו, אפשר להגיד לצעור רק הרחק, אבל לא לצייר גם את העדים, הוא היה עמוד עליו. כיוון שהוא אמר, להריז הגיתך בפני עדים, אז כנראה
ש... אז מוצא בזה הרן גמרה מפורשת, שאומרת שיש כלל שאומר, שבעל שאומר גירשתי את אשתי נאמן. למה? אומרת הגמרא, למה בעל שמה גרשתי אשתי נאמן? שיש לו מיגו דבידו. הרי אם הוא רוצה בידו לגרשה עכשיו בגט אחר, ולכן אין לו אף סיבה לשקר ולומר שהוא לא גרש את אשתו. ולכן כאן התוספות בניגוד לרמב"ם אומר, אין ספק בשאלה אם היה כאן גט או לא היה כאן גט. ברור שהיה כאן גט. כי זה שהבעל אומר שהיה כאן גט, יש לו מיגו. אם היה רוצה לגרשת, מגרשת גם את אחים אחרות, לכן ברור מבחינת האמינות שהיה כאן גט. כל הספק שיש כאן, כל הבעיה שיש כאן, זה רק חיסרון של די המסירה. ומה הרמב״ם יענה על דברי התוספות? אז האמת צריכים רק להזכיר את הגמרא שם בדיוק. הגמרא שאומרת, בעל שאמרתי גירשתי את אשתי, נאמן. ישר הגמרא בהמשך, זה גמרא בבטרה, שתי שעות אחר כך אומרת, בעל שאמרתי גירשתי את אשתי, לא נאמן. מסכם את הגמרא, חיישין על מדי רבנן. זאת אומרת, יש כאן ספק, בעל שאומר גירשתי את אשתי, אנחנו מסופקים אם הוא נאמן או לא נאמן. אומר התורת גיטין, שתוספות והרמב״ם נחלקו במסקנת הסוגיה שם, המסקנה עוד פעם. בעל שאומר לאשתו, דידי לך, גירשתי אותך, הגמרא אומרת שאנחנו מאמינים שהוא גירש אותה, אבל רק בספק, לא בוודאי. למה רק בספק ולא בוודאי? אומר תורת גיטין, זה שורש מחלוקת של הרן והרמב״ם אצלנו סוגיה. אפשר, וזה בעצם שתי דרכים שהזכרו שם. אפשר לומר שהוא לא, הרי יש לו מיגו. בעל שאומר גירשתי, למה שנחשוד בו, הוא יכול לגרש אותה. דרך אחת בראשונים שמה, כי מול המיגו יש ריאותה. אם ככה למה לא שומעת על גירושין? הרי כל גירושין יש להם קול. איך אתה מספר סיפורים שגירשת אותה? איך זה שאף אחד בעולם לא יודע שגירשת אותה? ולכן בגלל הריאותה הזאת של למה אין קול על גירושין, אנחנו חושדים לך שאתה דובר שקר. אפשרות שנייה שהזכרה בראשונים שמה, שבעל שאומר גירשתי את אשתי, למרות שיש לו מיגו, אנחנו לא נאמן לגמרי, כי זה בא להוציא מאשת איש, ושל להוציא מחזקת אשת איש, צריכים משהו, מיגו לא לגמרי מצליח להוציא מחזקת אשת איש, לכן זה רק ספק. מה השלכה לסוגיה שלנו כאן? אצלנו בסוגיה, זה בא נגד חזקת אשת איש, שהבעל אומר שהגט המסוים הזה הוא גט, הנייר הזה כתוב בו שאשתי מגורשת. בזה הוא בא להוציא את המחזקת אשת איש? כן. הדבר הזה יש לו ראותה למה אין קול?
לא.
לא? כן. למה, מה זה למען כל? עכשיו זה, עכשיו הרגשת, זה עצמו הכל. לכן אם נאמר, לפי השיטות שאומרים שבעל שמרגשת אשתי זה רק ספק, מצד שיש ראות על למען כל, בסוגיה שלנו אין הבעיה. ולכן נקט הרן ונקט התוספות בצורת הראשון, שבסוף כזה פשיטה שהוא נאמן, ולכן אין ספקות לגבי מה כתוב. וכל החיסון הוא רק דקנת דרבנן של ידי מסירה, היא הבעיה היחידה שקיימת לסוגיה. אבל אם נאמר, שהחיסון שבעל שמרגשת אשתי לא נאמן, כי זה בא להוציא מחזקת אשת איש, גם כאן הוא בא להוציא מחזקת אשת איש, כך אומר הרמב״ם, ולכן כל הזמן יש כאן מצב של ספק גירושין. בסדר? לכן אנחנו מסכמים. הצורך לקרוא את הקריאה השנייה, זה לא מצד ידי חלות, כמו שאורך רבני מילואים, אלא אחד מן השתיים. או שבעל שומר גירשת את אשתי, זה רק ספק נאמן. ולכן אנחנו באמת ובדתית לא יודעים מה כתוב כאן. ולכן נספק מגורשת, שבדייבת גם אם ניסיתי צריך לצאת מבעלה. אבל מצד שני, לכולה אומר הרמב״ם, שאפשר גם לקרוא את הגט הזה גם שבועיים אחר כך ולפשוט את הספק. דרך אחת שאומר הרן, שבאמת אין בעיה מצד דיני הספקות, כי בעל שומר גירשת את אשתי, אם אין ראותא דקולה, הוא נאמן לגמרי. אלא שיש סוף סוף דין מדרבנן שצריכים עדי מסירה מעורבים לגמרי מכל מה שכתוב כאן, ולכן מצד אחד צריכים לקרוא דווקא לפני כן ולא אחר כך. מצד שני, כל הבעיה שתהיה כאן היא רק בעיה מדרבנן ולא בעיה מדאורייתא. אני צריך לראות את לשונו של רבן ירוחם, אולי רבן ירוחם אומר שזה אפילו הופך להיות בעיה מדאורייתא. אבל איך שלא יהיה, כולה שומר הרן פורש לדבריו, וזה נכון גם לדבר רבן ירוחם, מה קורה אם בגט הזה יש עדי חתימה? זאת אומרת, הרי נכון שעדי מסרה קרטי, אבל שיטת הרן היא שגם עדי מסרה קרטי, אבל ודאי שגם עדי חתימה קרטי. הוא אומר הרן שאם הגט הזה הוא גט נורמל שיש בו גם עדי חתימה, אז לא צריכים את כל הסוגיה בכלל, כי כל החיסרון של הסוגיה יתחיל מזה שיש תפקיד לעדים. אם אין אף תפקיד לעדים, אז אין לכן מי, אין אף צורך לקרוא את הדבר הזה לפני המסירה. לפי הרמב״ם צריכים לקרוא את זה לפני כן כדי לוודא שלא היה כאן תקלה. אבל אם כל הצורך לקרוא זה בשביל להפוך אותם להיות עדי מסירה, אז אם מקום אחר יש חתימת עדים, אז אין הבעיה. כל זה...
אתה לא יכול להסכים עם ההסבר האחרון,
כי תוספות סובר שזה רק כדי להסיר הקרטי. נכון, בדיוק. נכון, זה רק לפי הרן, יפה מאוד. כי שיטת התוספות שרק כדי מסירה קרטי ולא עדי חתימה, אבל הרן אומר שגם עדי חתימה קרטי. כל זה הקריאה השנייה של לקרוא לפני המסירה. זה מה שהוזכר לכאורה אצלנו בסוגיה. תוספות מדייק מהסוגיה במסכת, בפרק הזורק. שם מדובר על בעל ואישה שהחליפו את הגיטים אחד מהשני. אומר תוספות שם, הרי ודאי מדובר שהם קראו לפני כן. כי אם לא היו קוראים לפני כן, אז מקום אחד זה היה פסול. ככה צריך להעמיד שם. ואף על פי כן רואים שם, הגמרא אומרת שאחרי שהם החליפו את הגט זה עם זה, חלשון של הזה שם, הגמרא אומרת, תצאו מזה ומזה, שאנחנו כונסים אותה, שמתחסים אל הקלשה זונה. למה? כי השמה. כי היא באה אליה להקרו הגיטה. אבל מה זאת אומרת? מדובר שרי קראו את הגט. מזה מחדש שרי, וככה נפסק הלכה למעשה, שפעמיים, שצריכים לקרוא את הגט גם פעם שלישית. פעם ראשונה אמרנו צריכים לקרוא את הגט, כדי שהעדים ידעו על מה הם חותמים. פעם שנייה צריכים לקרוא את הגט, כי בשביל שזה ידי מסירה, או כדי שאנחנו נהיה בדיוק שאנחנו מגישים בצורה נכונה. פעם שלישית צריכים לקרוא את הגט, אחרי הגירושין, לוודא שלא הייתה החלפה באמצע. שזה מוכח מהגמרא שמה, וזה אבל ודאי דין רק חומרא בעלמא, ואולי אפילו זה לא חיוב, אלא רק אם לא יקראו זה אחר כך, אז שלא יבואו לנו בטענות אחר כך, למה הסתבכנו? מה זה? טוב לקרוא, בדיוק, טוב לקרוא. בגלל שטוב לקרוא, אם הם לא קראו, בעיה שלהם, לכן אחר כך יענשו שהאישה הזאת תחשב כאישה שזינתה, שזה עוד מקדם ביטחון נוסף, שגם אחר כך לוודא שלא הייתה החלפה.
רק איזה מחליפים או?
או, בדיוק. מה זה? מה זה רק אחרי ש... זהו, אז זה מחלוקת. זה המחלוקת של הרמב״ם, ואולי התורות השני של התוספות, ובתורות הראשון של התוספות. בתורות הראשון של התוספות נראה שתמיד יש עניין גם לקרוא אחר כך. ברמב״ם, ובתורות השני של התוספות נראה שרק שהיה איזשהו פתאום בלגן מסוים, שהילדים כתבו את הגט, מסרו את זה על ידי הבעל, הכביזם תחת היד שלו, ואז חוששים שיש כאן איזשהו קוסמות כזאת, או כאילו קוסמות כזאת, והוא מבלבל אותנו, רק אז צריכים לוודא אחר כך שהכל היה תקין. אבל אם לא היה אף אירוע חריג, אז לא צריכים אפילו לבדוק אחר כך, ואז מלא כל הקריאה השלישית אותי, היא בכלל קריאה שלא נצלחת. בסדר? זה פחות או יותר... אז אולי צודק, בוא נקרא את הדברים התוספות, כי כל מה אמרתי את הדברים פה, צריכים למכרי. אומר תוספות, בוא נראה רק ש... בעצם מה שאני טוען עכשיו זה מה שהגר"א אומר, שהתוספות הביא שתי תירוצים שהם שתי מהלכים אחרים לגמרי סוגיה. הדרך הראשון אמר כמו הר"ן, הדרך שני כמו ה... כן, אז בואו נראה. צריך למקרא, קודם נתינה הרי, אז אני לא ידעתי שהמקור של הגר הוא כבר בלחם משנים, בסדר. קודם נתינה הרי, מדמשל מסמוך לא צריך עד אל ויתר דקריו האלי. והיא לא קריה, מה קורה אם הוא לא עשה את הדין הזה? נראה זה לא אבי גט, ככה נראה פשט הדברים. זה לא משנה, איך המזין, זה לא קריה. למה הגמרא לא תרצה שזה רק מצווה באלמן? נראה שהגמרא הבינה שזה משהו עקרוני. מה שדין לא מקריה אינה מגורשת. עכשיו תוס בסב הזה הבין, ואולי ככה הבין רבנו ירוחם, שזה ממש לעיכובה, שזה בכלל לא גט. ואם תאמר, דתנא לקמן והזורק, כתב גט לאיש ושבר לאישה וטעה ונתן, ולאחר זמן יצא מתחת האיש. שם ליד האישה, והתברר שבכלל הוא לא גירש אותה, אלא גירשה אותו, אז אם התחתנה עם מישהו אחר, היא הופכת להיות זונה, תצא מזה ומזה, ודאי קלה באישה רבה, מה אבא לא למעבד? ומשנה, היא באה אלי לקרוא הגיטה. נראה בסוגיה שם שלא גרו את הגט לפני כן, נעשתה, היא לא קרי, אפילו לא אוכלפה להם, אינה מגורשת. והרי בסוגיה שם אני רק בא להדגיש, כל הקושה שצופת היא בכלל לא כמו הרמב״ם, כי מה השאלה? מדובר שקראו זה אחר כך. אם לא היה החלפת הגטים, אז אחר כך רואים את הגט בידי האישה, ואז הכל בעל מקום המשלום, אלא רואים שטוב סיבין שחייבים לקרוא לפני כן ודווקא לפני כן ולא אחר כך, כדרכו של הרבן ירוחם. ויש למה דיני דסואל ניסה בדי לא קריי, מקום מקום ניסית לא תצא. שכל דין של סוגיה הוא דין עקרוני מאוד, דין מעכב מאוד, אי אפשר להתיר לה להתחתן לך תחילה. אבל אם אחרי שהיא ניסית, לא היינו עושים את זה כל כך סנקציות ולא היינו מטילים עליה להתגרש. ולכן מקווה שהסוגיה שלה אמרה שגם אם ניסית יצא, ודאי שזה רק בהחלפת הגט ולא בקריאה. והנה חנם שם בסוגיה מדובר שלא קרו, אבל והקריאה היא קריאה שצריך לעשות דווקא לפני ולא אוכל לעשות אחרי, זה, כל זה כדברי הר"ן, אבל מצד שני שזה לא פוסל את הגט בדיעבד. הנה מי, אתה בא אלי ביעדי וכנסינה לדיבה אלי מיד דרמיד להקרויי, או לאחר נתינה מאחר שבא על ידי קלקול. ומי הוא? אינה עשויה להינשא, היא לא קרה שנית, כדאמר רחה, לאו כל ממנו לא עושה, אף אגב דאגו לך לא קרה בתר אחי. אז קודם כל הוא אומר כאן תוספות, שכל מה שצריכים לקרוא, רשת ששם מדובר, שבאמת כן קראו לפני כן, אבל אחר כך הייתה איזושהי התבלבלות מסוימת, שהיא מצליחה לקרוא גם אחר כך. והיה רגיל רי לקרוא את קודם תינה ולאחר נתינה, וזה כמו שאמרנו, זה אולי הבדל בין זה לבין התירוץ הקודם, האם רק בהתבלבלות או שזה כבר הפך להיות נוהל קבוע שצריך לקרוא לפני ואחרי. ומי הוא? פתאום כאן תוספות אומר דבר שהוא סותר את כל תחילת התוספות, פשיטא דה לא קרה קודם נתינה וקרה לאחר נתינה, דבר פשוט הוא דמגורשת. עכשיו כל מי שקורא את התוספות צריך לזעוק, זה בניגוד לתחילת התוספות. אם פשיטא דה מגורשת, על מה תוספות בכלל הקשה הסוגיה שם בפרק הזורק, שם הדבר שקרו אחר כך. אלא ודאי רואים שתוס כאן מהתירות השני הלך בדרך אחרת לגמרי, הלך בדרך שהקריאה, כל הצורך של הקריאה הוא לא דין באיך מעבירים גט, אלא ודאות שהגט הזה נמסר כדין. הוא אומר לה גם לא קראו לפני כן, לקראו שבועיים אחר כך, זה גם אומר טוב לפי הדרך הזאת שזה יהיה טוב. שאני
גם כמו הפני
לתוק כדי דיבור, נכון, ואז להבין, זה קצת תוקים את המצוות, להבין תוק כדי דיבור, ועד סוף הוא מתכוון לדברי המורדכי, שזה מתגן לדין מדי מסירה, אלא זה יכול להיות גם מצמידות, ואז צפוק, ואז כל תוספות הוא מלאך אחד, והוא קולו כדעת הר"ן. אבל אם נקרא את הפשט דברי התוספות, בדיוק הלשון שלו, דבר פשוט הוא דמגורשת, כזה שנראה לו, והוא לא חילק בכל דברים האלה, אז זה מה שהייתה, את הלכי משנה ואת הגרא, איך, מה זה? בדיוק, נכון, וזה בדיוק מה שגרם גם מצד שני להסביר את הגמרא שמה, שאם היה התבלבלות אז כן צריכים לקרוא, בסדר? ואז זה בעצם שתי קריאות ושתי הבנות שונות של דברים. זהו, בעזרת השם, אני חושב שאת עיקרי הדברים אמרנו.